בסוף חודש מרס נערכו בטורקיה בחירות מקומיות שהסתיימו בתוצאות די מאכזבות מבחינת מפלגת השלטון, מפלגת הצדק והפיתוח בראשות הנשיא ארדואן. מועמדי המפלגה הפסידו בערים מרכזיות כגון איסטנבול ועיר הבירה אנקרה, ולתוצאות של הבחירות האלה אומנם אין השפעה ישירה להמשך הכהונה של ארדואן וחברי הפרלמנט מטעם המפלגה שלו, אבל אפשר לראות בתוצאות איתות מן הציבור לכך שהמפלגה שהיא עדיין הפופולרית ביותר בטורקיה, צריכה לבצע צעדי רפורמה כדי להבטיח את ניצחונה גם בבחירות הכלליות הבאות. בנושא הזה נדבר עכשיו עם דוקטור גליה לינדנשטראוס, עמיתת מחקר בחירה במכון, מומחית לטורקיה. שלום גליה.
שלום.
מה יכול להסביר את ההפסד של נציגי מפלגת השלטון דווקא בערים גדולות וחשובות כמו אנקרה ואיסטנבול, ועד כמה זה משפיע על מצבם הפוליטי של המפלגה ושל העומד בראשה?
כשאנחנו מסתכלים על תוצאות הבחירות, ההסבר העיקרי להם זה המצב הכלכלי בטורקיה, המשבר הכלכלי שהמדינה נמצאת בו. אחוז האבטלה הגיע לשיא של עשור, יש פיחות בערך המטבע הטורקית, היה עלייה גדולה במחירי הפירות והירקות, שהמפלגת השלטון ניסתה להתמודד עם זה, ולעשות דוכנים במרכזי העיר, שבהם נתנו ירקות ופירות במחירים מסובסדים, אבל זה רק בעצם עשה אימג' של חוסר תפקוד כלכלי. אז זה ההסבר בראש ובראשונה על להפסד של מפלגת הצדק והפיתוח בערים המרכזיות. מבחינת ההשפעה לעתיד, צריך להגיד שארדואן, כמו כל מערכת בחירות, הציג את מערכת הבחירות הזו כמשאל עם על תפקודו. אז יש פה איזשהו הפסד מסוים. צריך להזכיר שארדואן עצמו היה ראש עיריית איסטנבול בין 1994 ל-1998, והוא בעצם הבין שזה מה שסלל את דרכו הפוליטית, ולכן הוא גם במהלך הבחירות אמר שמי שמנצח באיסטנבול מנצח בכל המדינה, ולכן מי שהפסיד את איסטנבול עלול להפסיד בהמשך. הדבר היחיד שאפשר אולי להרגיע מבחינת מפלגת הצדק והפיתוח, זה שיש לה עכשיו עד 2023 לתקן את המצב. יש לנו בעצם 4.5 שנים שלא אמור להתקיים מערכת בחירות במדינה, לפחות אם לא יהיה מערכת בחירות חוזרת באיסטנבול, ולכן היא יכולה עדיין לתקן.
כשחושבים קדימה, והזכרת בעצם את מערכת הבחירות של 2023, יש הרי כל מיני אתגרים פנימיים שהמדינה הזאת מתמודדת איתם במהלך כל התקופה האחרונה, בין אם זה עניינים שקשורים בקורדים או בכלל ענייני פוליטיקה פנימית. האם לדעתך לאתגרים האלה שחווה ארדואן, שחווה גם המפלגה שלו כפי שניכר בתוצאות של הבחירות מבית, יכולה להיות איזושהי השפעה גם על סדר היום הבינלאומי של טורקיה?
מבחינת הקורדים, שזה בעיה שהיא גם פנימית, אבל גם יש לה השלכות בינלאומיות, כמו למשל המעורבות של טורקיה בסוריה, צריך לזכור שארדואן בשנים האחרונות קרת ברית עם הגורמים הלאומניים במדינה. ולכן זה מאוד מקשה עליו להתקדם ולהתחיל מחדש את תהליך השלום עם הקורדים. יחד עם זאת, אם הוא מסתכל על תוצאות הבחירות, מי שנתן לאופוזיציה בעצם את הניצחון, היו הקורדים שתמכו במועמד האופוזיציה, למשל באיסטנבול, שהיא למעשה העיר הקורדית הגדולה בעולם, כי יש בה כנראה 3 מיליון קורדים. כך שזה מבחינה הסיפור הקורדי. מבחינה באופן כללי, צריך לראות אם הבחירות האלה באמת לוקחות את ארדואן למקום של התמתנות, של לימוד, של ניסיון לתיקון, או דווקא מביאים אותו למקום של הקצנה. וזה אנחנו עוד לא יודעים לאן זה הולך.
עכשיו לגבי עניינים שהם, איך נאמר, מחברים אותנו מהזירה הפנימית לזירה הבינלאומית, אבל כמו שאמרתם, כרוכות זו בזו. והדבר המרכזי שכרגע עומד על הפרק הוא היחסים של טורקיה עם רוסיה מצד אחד ועם ארצות הברית מהצד השני, כשההתפתחות האחרונה בהקשר הזה היא חתימת ההסכם לרכישת מערכת ההגנה האווירית S-400 מרוסיה וצעד התגובה האמריקני, עיכוב העברת חלקים של מטוס הקרב F-35 לטורקיה. כבר ראינו בשנים האחרונות כל מיני משברים שנוגעים ליחסים העדינים השבריריים בין טורקיה לארצות הברית. עכשיו זה בעצם מערב ישירות גם את היחסים עם רוסיה, ועל כך אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מה מוביל את טורקיה מהלך הזה של מצד אחד להתקרב לרוסיה, מצד שני לשמור על יחסים עם ארצות הברית, ככל שכמובן היא יכולה להחזיק את המקל משני הצדדים שלו. ואיך לדעתך צפוי להתמודד ארדואן עם המשבר הזה שהתהווה?
אז קודם כל, אם נלך קצת היסטורית, טורקיה הייתה צריכה מערכות פטריות כמה פעמים כבר מוצבו בשטח שלה, ב-1991 כחלק ממלחמת המפרץ הראשונה, ב-2003 כחלק ממלחמת המפרץ השנייה, וב-2007 כחלק מההשלכות הבינלאומיות של מלחמת האזרחים בסוריה. וכל פעם הייתה צריכה לבקש מחברות נאטו אחרות שישאילו לה פטריות. אז כמובן זה מצב שלא לא מקובל למדינה גדולה כמו טורקיה, והיא רצתה את המערכות הגנה האלה, והתחלה היה לה עסקה עם הסינים שהאמריקאים דחו, ולאט לאט התקדמה, לא הייתה מרוצה מהתנאים שהאמריקאים הציבו בקניית פטריות מהם, ולכן הלכה לכיוון הרוסי. אבל זה מבחינת האמריקאים, זה סוס טרויאני בנאטו, ובעצם האמריקאים אמרו עכשיו בצורה מאוד ברורה לטורקים, אם אתם קונים S-400 מרוסיה, אנחנו לא ניתן לכם את F-35. עכשיו, זה לא כל כך פשוט, כי טורקיה היא חברת חלק מהקונסורציום הבינלאומי שמפתח את ה-F-35. כלומר, היא גם מייצרת חלקים ל-F-35, אם טורקיה מוצאת מהפרויקט, זה גם מעכב את הפרויקט באופן כללי. טורקיה גם התחייבה לקנות 100 מטוסים כאלה, זו עסקה מאוד גדולה, אנחנו יודעים שטראמפ יש לו ראש מאוד כלכלי, אם טורקיה מבטל את זה גם עניין כלכלי. אז כרגע אנחנו במקום הזה שבעצם זה נראה ששני הצדדים הולכים ראש בראש, ולא נראה שיש פה איזשהו איזשהו ריכוח, הטורקים מצדם מנסים להצניע, להגיד, בסך הכל יש לנו באמת, מה שאמרתי בתחילת דבריי, שיש צורך מבצעי, אנחנו צריכים את המערכות האלה, אנחנו צריכים אותם עכשיו דחוף, בגלל שיש פה המזרח תיכון עם כל האיומים שבו, אבל האמריקאים לא מקבלים את זה, ואנחנו נצטרך לראות באמת לאן זה יתפתח.
את חושבת שארדואן מניח שהוא יוכל בסופו של דבר להחזיק מין מערכת יחסים כזאת, שבה מצד אחד אלה נותנים לו, מצד שני היריבים האמריקנים לא מוכנים להמשיך את הקשר האסטרטגי בתנאים כאלה, והוא איכשהו מצליח לתמרן, או שהוא יצטרך באיזשהו שלב להכריע?
אז יש פה אינדיקציה לכאן ולכאן. מצד אחד נראה שיש איזשהו חוסר רציונלית בקבלת החלטות הטורקית, בזה שהם אומרים שהם יכולים גם להחזיק את ה-S-400 וגם את הפטריוט, זה שהם יכולים להחזיק את המערכת הזאת של ה-S-400 בלי לחבר אותה למערכות המקם של נאטו, ולכן המערכת הזאת היא בעצם, השימוש שלה הוא לא מאוד, היא לא תהיה מאוד שימושית אם היא לא תהיה מחוברת למערכות מקם מתקדמות. מצד שני, יש כל מיני דיבורים על זה שאולי הטורקים יקנו, וזה יוצב בכלל במדינה אחרת, הטורקים יקנו, וזה לא יוציאו את זה מהקופסה. יש דיבורים על כיוונים מסוימים של פשרה. האמריקאים, בכל אופן, בניגוד לשנים הקודמות, מציגים עמדה מאוד מאוד ברורה, שזה או ה-S-400 או ה-F-35.
תודה רבה, גליה.
תודה רבה.